האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של לתפוס את הפטנט, הפודקאסט שיעשה לכם סדר בעולמות הקניין הרוחני, הפטנטים, החדשנות והיזמות. אני דוקטור אתי לוצאטו, עורכת פטנטים ומנכ"לית קבוצת לוצאטו, ואיתי עורכת דין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק בקבוצת לוצאטו, קבוצה שעוסקת בהגנה על חדשנות ויצירה באמצעות קניין רוחני. בכל פרק נארח כאן אורחים מעניינים ביותר בעולמות החדשנות ונצלול לנושאים שמעניינים את כולנו. אתם מוזמנים ומוזמנות להזין לכל הפרקים של לתפוס את הפטנט באפליקציה ובאתר של רדיוס 100FM, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
אז השבוע כאן איתנו דוקטור אלון סטופל, יושב ראש רשות החדשנות והמדען הראשי לחדשנות במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. אלון, ברוך הבא.
תודה, שלום, שמח מאוד להיות פה וככה לספר על הרשות, על העשייה, על הייטק הישראלי, מה קורה. ועל האתגרים שעומדים לפנינו.
יש בפנינו שיחה מעניינת.
והרבה לפנינו,
כן.
אז באמת בוא נתחיל, ספר לנו קצת בכמה מילים לגבי הרשות לחדשנות והתפקיד שלך ברשות לחדשנות.
אז רשות לחדשנות היא רשות ממשלתית שהתפקיד שלה היא לייצר צמיחה כלכלית במדינת ישראל באמצעות סקטור הייטק. הרשות היא רשות סטטוטורית, מסונפת למשרד החדשנות, מדע וטכנולוגיה ברשות השרה גמליאל. כאשר ראש הרשות מנהל אותה, מנכ"ל הרשות מנהל אותה, ומעל מנכ"ל הרשות יש מועצת מנהלים שאני עומד בראשה, יחד איתי חברים במועצה סגניתי, שני נציגים מהאוצר, נציג אחד של אגף התקציבים, ונציג שני של החשב הכללי, שני נציגי ציבור, היום זה פרופסור דוד מנדלביץ', ראש המכללה האקדמית, נשיח מכללה אקדמית כנרת, ופרופסור באוניברסיטת תל אביב, ורמי קליש ממייסדי ומנהלי קרן פיטנגו, ונציג משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה. זו המועצה, בה נקבעים המדיניות, המסלולים וכללי העבודה של הרשות. אני בתפקידי כיור הרשות משמש גם כיושב ראש ועדות ההשקעה של הרשות, למעשה ועדות שמחליטות לאן הכסף הממשלתי ילך.
הדבר שבעיקר מעניין את המאזינים והמאזינות, היזמים ששומעים אותנו עכשיו, אנחנו גם עוד נרחיב על זה הרבה.
אכן, אז הרשות עובדת בשלושה פילרים המרכזיים. הפילר הראשון זה Venture Creation, לייצר עוד ועוד סטארט-אפים במקומות שהם בהם יש כישלי שוק. אם אנחנו מסתכלים היום על שוק ההייטק, אז החלק הארי של החברות, הסטארט-אפים, הם בתחום סטייבר, תוכנה ארגונית ופינטק, זה המקומות שבדרך כלל פחות נדרשת מעורבות ממשלתית, אנחנו רוצים את הכסף הממשלתי במקום שיש כישלי שוק, ושהכסף הממשלתי יהווה כסף תוספתי ולא תחליפי, זה לא המקומות שבדרך כלל אנחנו משקיעים, מתרכזים במקומות אחרים כמו קוונטום, סמי קונדקטור, קלינטק, דיפנסטק וכולי, כאשר אנחנו תומכים בהקמת סטארט-אפים מהשלבים המאוד מאוד ראשוניים, משלב ה-ideation, שיזם מגיע לנו משהו רעיון, אנחנו נותנים לו סכום כסף קטן יחסית, כ-200,000 שקל מתוך תוכנית של 250,000 שקל, שירוץ ויבנה את הרעיון שלו בשביל צורה שממנה אפשר להתקדם ולעניין משקיעים, וזה מתקדם הלאה בשלבים של 2.5 מיליון, 10 מיליון ו-50 מיליון שקל, שהרשות הולכת ותומכת בסכומים גדולים, הולכים וגדלים, אבל באחוזים הולכים וקטנים.
אבל הסיוע הוא רק בכסף, או הרשות מלווה בדברים נוספים? זאת אומרת, שבעצם מלווים את היזם.
אז תכף אני אגע גם בזה, זה בפילר השני והשלישי, אבל בפילר הזה הראשון של יצירת הוונצ'רים, זה בעיקר תמיכה כלכלית. אנחנו כמובן מייצרים סקרינינג של הרעיון, בוחנים שהרעיון זה רעיון טכנולוגי, לא רק רעיון עסקי, אלא רעיון שיש מאחוריו טכנולוגיה שהיא פורצת דרך, שיכולה להתמודד ולצמוח לעסק מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מצפים שבשלבים השני והשלישי כבר הביאו לנו, הגיעו לנו אנג'לים וקרנות הון סיכון בשלבים המוקדמים, ובשלב הראונד A של סביב של 50 אלף שקל, 50 מיליון שקל, אנחנו מצפים שעיקר ההשקעה תבוא מקרנות הון סיכון. מאוד חשוב לנו שהמשקיעים יהיו משקיעים שמכירים את השוק, יודעים איך לתמוך את היזם, ולייצר באמת יוזמה עסקית.
מה שנקרא כסף חכם.
נכון, ממש ככה, ממש ככה.
אבל אני חושבת שלפני שאנחנו ניגע בפעילות של הרשות, כי יש לנו לא מעט שאלות על זה, ואני רוצה לצלול ככה פילר פילר, כי באמת אני חושבת שזה מידע מאוד חשוב למאזינים שלנו. רגע, שאלה עליך אלון. איך מגיעים להיות המדען הראשי של רשות החדשנות? אין ספק שזה תפקיד כל כך חשוב במדינת ישראל. תספר לנו טיפה על הדרך שלך.
אז הקריירה שלי התחילה או עיקריי בתחום הדיפנס. בהכשרתי אני מהנדס חשמל, בוגר טכניון, סיימתי את זה כעתודאי. במהלך השנים השלמתי גם MBA ו-PhD במסלול ישיר באלקטרוניקה, שניהם באוניברסיטת תל אביב. וכל זה לאורך הקריירה שלי בסקטור הדיפנס או בתחום הדיפנס. התחלתי כעתודאי ביחידת המודיעין 8-1, המשכתי כשש שנים בחוץ כיזם סטארט-אפיס, ובשנת 2001 חזרתי לשירות צבאי, לאחר פגישתי התייעצות עם אלוף בן ישראל, אז לא ידעתי בדיוק איפה הוא ממוקם, אבל אחרי שיחה של כשעה איתו, קיבלתי הצעה והצטרפתי למפת, חשבתי שזה קדנציה קצרה ומשם אני ממשיך לשוק היזמות, אבל נדבקתי בחיידק, וזה היה פשוט מקום מדהים, והערכתי את השירות ונשארתי שם כ-15 שנה. בסופו של דבר צירפתי את שתי תקופות השירות ופרשתי לגמלאות מצהל בשנת 2015. כפרשתי, החיידק היזמי כבר קצת ירד וחיפשתי להיות חלק מדברים יותר גדולים, והצטרפתי לאלביט מערכות כסמנכ"ל ומדען ראשי של הקבוצה.
שלמעשה באלביט נשארת עד לתפקיד הנוכחי, נכון?
נכון, נכון. כמובן שכל השנים הכרתי את רשות החדשנות, או בקובע הקודם המדען הראשי, זה היה במשרד התמ"ס והתמ"ת, ואחרי זה משרד הכלכלה. רשות נהפכה לרשות ב-2016-2017, עם חיבור של כל האורגני שמרכיבים אותה היום, והתיקון החקיקה שהתבצע. הכרתי את הרשות בצורה עקיפה, אבל עם ההצטרפות שלי ללבית התחלנו לעבוד מול הרשות בצורה מאוד אינטנסיבי. למדתי את הרשות, למדתי את המסלולים, את היתרונות, את הכוח ואת הרוחב העירייה שהרשות עוסקת ופועלת בו. ובאמת באיזשהו שלב במהלך הקריירה החלטתי שאני מחפש את האתגר הבא. התפקיד של יו"ר הרשות התפנה והחלטתי שאני מתמודד על התפקיד. כאשר המוטיבציה שלי באמת לחולל שינוי במדינת ישראל, פחות עניין אותי באותה תקופה ההכנסה האישית שלי.
וכשאומרים חדשנות לאומית כאתגר או כאסטרטגיה של מדינה, מה זה אומר מבחינת הגישה שלך או ההבנה שלך?
זה אומר להסתכל איפה מנוע צמיחה של מדינת ישראל, איך אנחנו יכולים לקחת את הכסף הציבורי שמוקצה לטובת צמיחת ההייטק ולייצר את המקסימום לטובת האזרח. כאשר אני חושב, אני מחולל כרגע איזשהו תהליך של מדידה בתוך הרשות, שבו נוכל להבין מה התרומה של השקל השולי שמדינה משקיעה בסקטור ההייטק דרך הרשות לחדשנות לתוצר לאור זמן. כאשר אנחנו מסתכלים על כלים בישראל שמודדי צמיחה, מודדי צמיחה במונחי תוצר, יכול להתחרות בתשתית, בבריאות, בחינוך, משהו שמעלה את רמת החיים של כל אחד ואחד מהאזרחים פה, וככה אנחנו בסופו של דבר נמדוד את ההשפעה של הרשות. כמובן שההסתכלות היא הסתכלות טכנולוגית, להבין מה קורה בעולם, איפה הטרנדים הטכנולוגיים שיקחו את העולם קדימה, או המגמות הטכנולוגיות שיקחו את העולם קדימה, הוקטורים הטכנולוגיים, איך זה מסתנכרן עם כל האקוסיסטם, כי בסופו של הדבר, כדי להרים איזשהו וקטור חדש, צריך את כוח האדם הנדרש, צריך את התשתיות הנדרשות, צריך את ההון הנדרש, ולהבין שבסופו של הדבר, מבחינה PNL-ית, לאור זמן זה מייצר ערך חיובי לתעשייה.
הרשות לחדשנות, הרי בסופו של יום, אם מסתכלים גם היסטורית, הייתה לה הצלחה מאוד גדולה, והיה לה תפקיד מאוד חשוב בבניית האקוסיסטם בישראל של תעשיית ההייטק. המודל הזה השתנה למעשה מההתחלה של הרשות, כיום התפקיד שלה הוא קצת אחר.
אז באמת, אפשר להסתכל על תפקיד המדען הראשי במשרד התמ"ס, שהוא ראשית הצירים של רשות החדשנות בצורה היסטורית, ולהבין כמה החשיבות של המדיניות הממשלתית כדי להרים סקטור כזה, וכמה שזה באמת הצליח. מי שחולל את המדרגה מאוד מאוד משמעותית קדימה, זה היה בתקופת יגאל ארליך כמדען ראשי בשנות ה-90,
שהקים את קרן יוזמה.
עם הקמת קרן יוזמה הראשונה, ובאמת שוק הייטק התחיל להתעורר כשוק צומח ובועט, עם תעשיית סטארט-אפים מאוד מאוד מפותחת. היה קצת לפני זה כל מיני פעילויות, אבל של חברות השקעה, חברות גדולות, אבל באמת זה נתן בוסט מאוד מאוד משמעותי. ואם אנחנו מסתכלים על תפקיד הרשות באותה תקופה, למעשה תפקיד הניע את תעשיית הסטארט-אפים בצורה מאוד משמעותית, דחפה את תעשיית ההייטק קדימה. היום הרשות, התפקיד שלה הוא שונה, התפקיד שלה לראות איפה נמצאים כשלי השוק, לוודא שישראל שומרת על מעמדה, אנחנו כבר לא לבד בשוק הזה, הסיפור הזה של הסטארט-אפ ניישן התפרסם בעולם, לא מעט מדינות מקימות אבים של חדשנות, רואים את זה באירופה, בלונדון, בפריז, בברלין, דברים שלא היו בשנות ה-90, או לא היו בעשור של אחריו שישראל כבר התחילה והתפתח, המודל הזה הוא מודל ש... מראה את ההצלחה שלו, ולא מעט מחכים אותנו, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו לוקחים אותנו, איך אנחנו משמרים, דבר ראשון, את ההייטק הישראלי בעיתות משבר, ואיך אנחנו תמיד לוקחים את הצעד הראשון
וגם
קדימה.
וגם יזמות, תמיד, אתה יודע, לעשות את הצעד ולהיות הראשונים. אגב, דיברת קודם על טרנדים, אני חושבת שאחד הדברים שבאמת באג'נדה של רשות החדשנות, וגם אנחנו רואות את זה מהזווית שלנו בקניין רוחני, זה באמת כל עולם הדיפ-טק. שהיום באמת, אני חושבת שזה אחד הדברים שהרשות הגדירה כתחום שהיא רוצה לקדם. אז מעניין איך בחרתם בו ואיך אתם מתכננים לקדם אותו.
אז דיפ-טק זה באמת תחום שהוא מאוד מאוד מרכזי, הוא כבר מרכזי לא מעט שנים, רק שמנו עליו את הספוט בשנה האחרונה עם הדוח שהוצאנו, מ-2019 עד היום.
אולי נסביר למאזינים, צופים,
נכון.
שאומרים דיפ-טק,
כן,
למה
נכון,
מתכוונים.
נכון. כן. אז דיפ-טק זה חברות טכנולוגיות שעוסקות בטכנולוגיה עמוקה, הן מושתתות על IP מאוד מאוד עמוק, שוודאי עובר משרדים כמו שלכם, של רישום ידע ופטנטים, הן מושתת על טלנטים, בדרך כלל בעלי תארים מתקדמים מהאקדמיה, וגם היכולת לבוא ולעשות לו disruption הוא הרבה יותר קשה, זאת אומרת זה מייצר תעשיית הייטק הרבה יותר יציבה. בישראל תעשיית הדיפ-טק היא תעשייה יחסית גדולה ומפותחת, אם אנחנו מסתכלים על מרכזי דיפ-טק בעולם אל מול אבים אחרים, אנחנו המרכז הגדול ביותר אחרי המרכזים בארצות הברית, יש כ-1,500 חברות דיפ-טק בישראל, שגייסו מאז 2019 כמעט 30 מיליארד דולר.
כתוצאה ממה המצב הזה שישראל מובילה, הרי יש לזה סיבות אובייקטיביות, אתה יכול לציין אותן?
אפשר להסתכל גם על האקדמיה שהיא מאוד מאוד חזקה, אפשר לראות את היזם הישראלי שהוא בדרך כלל מגיע מהתחומים הטכנולוגיים, ואני חושב שגם תעשיית הדיפנס תרמה לא מעט לאירוע הזה, תעשייה ביטחונית, כן, יש לנו ממסי מסתכלים על תעשיית הדיפנס, חלק לא מבוטל מאבני הבניין של תעשיית הדיפנס, זה אבני בניין של טכנולוגיות דואליות. אם אני מדבר על המון המון נושאים, בואו נסתכל על אלקטרוניקה לבישה, אני הולך פה עם שעון חכם של אפל, והוא מנטר לי את הדופק, את הצעדים וכמה קומות עליתי וכולי, אותו דבר, אנחנו רוצים לנטר את הלוחם בשדה הקרב, מה מצבו, מה הדפק שלו, איך הוא מגיב, מה המצב הקוגניטיבי שלו. אלקטרוניקה לבישה היא טכנולוגיה שהיא טכנולוגיה דואלית. אני רוצה לקחת להקת רחפנים ולהטיס אותה מעל תא שטח. זה משהו שמאוד מאוד רלוונטי לתעשיית הדיפנס. אנחנו רואים את זה גם באזור שלנו וגם באירופה, במלחמת רוסיה-אוקראינה. ואנחנו צריכים את אותה להקה שתנוע מעל תא שטח הקלעי, ותנטר ותבין מה קורה שם. אנחנו לפעמים מבינים שכשמגינים, מביאים, הם מגיעים לאתר את המזיק בשדות אבוקדו עצומים במקסיקו, או בשדות התירס, מתי אבוקדו במקסיקו, בשדות התירס בארצות הברית, אנחנו מגיעים בנקודה כל כך מאוחרת, ששליש מהאזור למעשה נפגע. ואפשר להעלות את הילד בצורה מאוד משמעותי, עם להקות רחפנים. אני צריך לנהג אותם שיעבדו כלהקה הומוגנית, וידעו במקרה של תקלה לחסות אחד על השני, זה בדיוק אותה דבר. אז הטכנולוגיות הצבאיות, אפשר לראות את זה ב-augmented reality, במשקף החכם, ובניווט בעדר GPS, שצריך אותו כמובן לדיפנס, אבל גם הרכב האוטונומי, אף אחד לא ירצה שהרכב האוטונומי שלו יעשה את התקלה בשביל צומת, כי פתאום יש חסימת GPS באזור הזה. כל הטכנולוגיות האלה, זה אבני בניין שמבני בניין דואליות, ותעשיית הדיפנס, לפעמים היא מושכת, לפעמים היא הנהנית, אבל הסימביוזה והעבודה הדואלית היא נותנת אג' אדיר. בישראל יש תעשיית דיפנס מאוד מאוד חזקה. לצערנו בשנתיים האחרונות יש לנו גם אישור שמבחינה אופרטיבית היא הוכיחה את עצמך, את עצמה, וזה באמת נותן בוסט אדיר לתעשייה הזאת. אנחנו רואים את זה גם ב... שווי שוק של אלביט, וגם בצברי במחירות ובעסקאות של שלושת התעשיות הגדולות ותעשיות נוספות. יש עכשיו מדד דיפנס טק שעונה בבורסה בתל אביב.
ישראל בין השמונה מדינות המובילות בייצוא ביטחוני.
נכון, נכון. אבל היום כשקונים ישראל שהוא רכיב דיפנס, הוא גם פילד פרובן, קומבט פרובן. זה יתרון אדיר של הרוכש. אז זה נתן בוסט מאוד מאוד חזק, וכמובן שגם מבחינה טכנולוגית.
ישראל... הרבה מאוד שנים הובילה בשוק של המכשור הרפואי. אני מציינת את זה, כי התחום הזה הוא שילוב גם כן של תחומים שונים. זאת אומרת שלישראל יש איזשהו יתרון יחסי, ובין השאר זה גם בגלל גודל שוק, שוק קטן, אז גם מכירים, ואז התנועה הפנימית היא הרבה יותר מהירה, ועם אימפקט יותר חזק. זאת אומרת שיכול להיות שאחד מהדברים באמת שבולטים לגבי ישראל, זה כל תחום שידרוש, כמה שילוב של כמה תחומים, לישראל יהיה בו יתרון, וכמובן כשזה נוגע לתחום הצבאי.
נכון, אז במכשור רפואי יש לנו באמת פעילות מדהימה בישראל, אנחנו, זה עוד על בסיס סינתה היסטורית, אבל יש היום כמה מולטינשנלים גדולים שיש להם נציגות פה בישראל, אפשר להזכיר את GE או פיליפס, שמייצרות מכשירים גדולים, שמכשיר כזה גדול דורש גם CT, דורש גם PET-CT, ה-PET-CT המתקדם ביותר של GE, מיוצר, מפותח ומיוצר פה בישראל, במתם בחיפה, ואם רואים את המכשיר הזה, מבינים שהוא המון המון בקרה, ואלקטרוניקה, ושדות מגנטיים, ומכניקה סופר מתקדמת, וכל תהליך הפענוח של ה... של אינפורמציה שמשולב בו היום, AI מתקדם. זה ממש, אפשר להסתכל על זה כבית מערכת, כן.
אז אם אני אספר רגע, אני רגע אעשה איזה סיכום ביניים למאזינים, שפחות הכירו עדיין את תחום הדיפ-טק, בתחום הדיפ-טק נכנסים עוד כל מיני תחומים, גם מכשור רפואי בסיטואציות מסוימות. זאת אומרת, ההגדרה שלכם, שהרשות שיש באמת בדוח, שהוא מאוד מעניין ואני ממליצה למי שזה מסקרן אותו לקרוא, מה שדווקא עניין אותי כאשת קניין רוחני, זה שבאמת קניין רוחני הוא חלק מהגדרת התחום. ואנחנו מבינות למה, כי זה באמת, את יודע, מביא לידי ביטוי את עומק הטכנולוגיה, אבל למה הרשות בעצם רואה את קניין רוחני כעמוד תווך כל כך מרכזי בהגדרת התחום?
אז אני חייב להעיר רע לפני שאני עולה לשאלה שלך, שלא נצא פה ברושם שדיפ-טק זה דיפנס.
לא.
דיפ-טק זה סמי-קונדקטור, ויש לנו פה חברות שגם יצרו סמי-קונדקטור. וגם מכשור של מטרולוגיה של סמי-קונדקטור, יש לנו את קאמטק ונובה ו-KLA ו-Applied Materials, שכולם חברות דיפ-טק, ויש לנו בתחום הקוונטום, חברות שמייצרות מחשבים קוונטיים על החומרה עצמה, ותקשורת קוונטית את המצפנים עצמם, הכל זה דיפ-טק.
מדהים.
ופרמנטציה של חלבונים, זה דיפ-טק. זאת אומרת, זה לא, יש המון המון דיפ-טק בישראל. הנושא של דיפ-טק מבחינתנו מאוד מאוד חשוב, וגם ההגנה כמובן, אני חוזר פה לשאלתך, בנוגע לקניין הרוחני, כי זה למעשה מהווה את המחסומים מפני מתחרים לבוא ולקחת לנו את השוק, להעתיק אותו, לשכפל אותו ולעשות לנו disruption. בסופו של דבר אנחנו רוצים את התעשייה מתקדמת פה בישראל, עם הטלנט הישראלי שיהיה פה ויפתח את זה פה, וברגע שאנחנו לא נהיה מוגנים מספיק טוב, כמובן שעלולים לעשות לנו disruption, שזה אחד האיומים המרכזיים.
באמת אחד הכלים החשובים של קניין רוחני, זה לאזן כוחות בלתי שקולים, זאת אומרת שגם חברה קטנה ישראלית, יכולה אם היא פיתחה חדשנות טכנולוגית כזאת או אחרת, והיא מגנה עליה, חברה גדולה לא תוכל לעשות, אלא ברישיון של החברה הישראלית הקטנה, ואני חושבת שזה סיפור ההצלחה הגדול ביותר של התעשיית ההייטק בישראל. זה היכולת ליצור חדשנות טכנולוגית ולמנף אותה. זאת אומרת, כי הם מביאים אותה בעצם לעולם. אבל יש הערה אחת בעניין הזה, אני חושבת שבהחלט התהליך הזה של הדיפ-טק, הוא יוביל למשהו שתעשיית ההייטק עוד מתחילתה מאוד רצתה את זה, שזה לא אנחנו נפתח חברות סטארט-אפ יפתחו, ומהר מאוד יעשו אקזיט, כמו שקרה בהתחלה. אלא התפתחו לחברות הרבה יותר בשלות, של בינוניות וגדולות, כי זה מה שייתן את היציבות בשוק המקומי, ואני חושבת שאנחנו כבר נמצאים שם, ובאמת השילוב הזה של תעשיית הדיפ-טק, תאפשר לפתח, להביא חברות ישראליות, מהשלב היזמי, ועד לחברה גדולה. איך אתה מתייחס לזה?
אני מסתכל על זה כחלק מתופעה, עוד יותר גדולה, שזה תופעה של ירידת כמות החברות הסטארט-אפים. אם כן. אנחנו מסתכלים במדינת ישראל, אנחנו נמצאים היום בסדר גודל של כ-500 חברות סטארט-אפ בשנה, אל מול 1,200 או 1,400, או לא איך סופרים את זה, בשיא שהיה ב-2014.
בקורונה, אני חושב.
2014 היה שיא.
כן.
ומשם אנחנו חווים ירידה. חלק מהירידה היא בגלל שהיום להקים חברת סטארט-אפ, זה לא שני חבר'ה שיושבים וכותבים איזושהי אפליקציית .com, או למחשב או לסלולר, ששם היה הייפ גדול, ובאמת קמו המון המון חברות, סביב כמה יזמים שניסו לעשות איזה דיסטרפשן, איזשהו רעיון, חלקם באמת הצליחו, ואיזה הצלחה מדהימה של אפליקציית סלולר, אבל חלקם נעלמו, ושם באמת היו הדברים אולי היותר מהירים בתחומים האלה. היום הסטארט-אפים הם סטארט-אפים שהם יותר מבוססי טכנולוגיה עמוקה, אנחנו רואים את זה, זה חלק מההתבגרות של השוק, וכשאנחנו מסתכלים ורואים באמת את הירידה של הסטארט-אפים, וזה משהו שמדאיג אותנו, אז חלק מהמכשירים שלנו הם מוכוונים לכיוון עידוד היזמים, לפתיחת או לפחות לבדיקת היזמות שלהם בשלבים המאוד מאוד ראשונים. אני חייב לספר לכולם, למאזינים ולכם, שבעקבות המלחמה אנחנו רואים התעוררות בשלבים הראשונים של היזמויות. מזכיר שהוא בייבי בום של סטארט-אפים, ומאוד מתאים לה...
ההצלחה היא סוחפת, זאת אומרת, זה מנוע צמיחה.
להתנהלות הישראלית, ואני חושב שזה סביב המשבר, בדרך כלל ממשברים זה קורה, כי אנשים שתמיד חלמו ופתאום ככה, המלחמה עשתה לכולם כזה מין שהוא טריגר לבוא ולחשוב ולעשות חישוב מסלול מחדש, ולהגיד כל השנים חשבתי וחלמתי ואולי הגיע הזמן לממש, כי יכול להיות שמחר אני כבר לא יצליח, והמון המון חבר'ה נפגשו במילואים וישבו ודיברו ועלו רעיונות, אנחנו רואים היום 60% עלייה.
וואו.
בשלבי ה-ideation שמגיעים לרשות כבר השנה.
מעודד אותי, אלון.
כן, כן.
אנחנו גם מאוד עסוקות בנתון הזה, כי אני חושבת שאנחנו מדברות על זה הרבה, על הירידה בכמות הסטארט-אפים, כי גם אנחנו מאוד מנסות לעודד יזמים, ויש לנו תוכניות ליזמים, ומאוד עסוקות בזה אצלנו. אני כן חושבת שהפוקוס על דיפ-טק הוא גם מייצר עוד איזושהי אג'נדה של איכות על כמות, זאת אומרת, במקום לפתוח הרבה חברות שחלקן יסגרו, אז החברות שבאמת יש להם אורח חיים יותר ארוך אולי, עם הטכנולוגיה העמוקה, והרבה פעמים אנחנו מנסים להבין למה הייתה את הירידה הזו, למה אתה חושב באמת שנפתחות פחות חברות?
אז אני חושב שהיינו סביב האייפ של האינטרנט והסלולר, שזה פתח המון המון חברות קטנות ופחות עמוקות, יותר סביב האפליקציה, ואחד הסיבות שאי אפשר להתעלם מהם, זה גם העלייה של השכר בישראל בתחום הטק, היום כשיזם בא ופותח חברת סטארט-אפ, אחד המוטיבציות זה להגשים את החלום של להתאשר,
ואלטרנטיבה
שלו היום לבוא ולעבוד בחברה.
לצאת מ-8-1, לקבל משכורת יפה.
כן, אתה יודעת מה, אפילו יש לי... לי בת וחתן ששניהם גמרו באיזושהי תקופה מסוימת, הנדסה בבן גוריון, וחברים שלהם שבמקרה הצטרפו לאנווידיה בזמן הנכון, כל אחד מהם מחזיק דירה רק מהמניות שהוא קיבל כעובד מן המניין של גד באנווידיה.
זה מלנוקס כחברה ישראלית שנרכשה על ידי אנווידיה.
כן, מלנוקס בעבר, אנווידיה היום, כן. ובסופו של דבר, החלום הזה של להתעשר ולבנות את עצמך מבחינה כלכלית, דרך האלטרנטיבות שיש היום גם ברמת השכר וגם בבנפיטים נוספים שעובדי הייטק מקבלים, הוא קצת מצנן את הרצון לצאת החוצה. מה גם כשהחבילות האופציות בנויות בצורה כזאת שמשתחררות לאט לאט, וכל אחד שישב 5-6 שנים בשביל מולטינשנל, פתאום לצאת החוצה, זה אומר לשלם קנס של כמה מאות אלפי שקלים, כי הולך
לבוא את ה... צריך להאמין בעצמך מאוד.
נכון.
מה אתה חושב אבל על זה שחלק מהיזמים הישראלים בוחרים לא להקים את החברות פה בישראל, זה גם חלק מהבעיה?
אנחנו הרים לתופעה הזאת, משתדלים להציג ליזמים את האלטרנטיבה בישראל, אני חושב שהם לפחות מבחינה מיסוית, נכון יותר לפתוח את החברה בישראל, בטח אם אני מדבר על מי שמאוד מאוד רוצה לנסוע לחול, אז לפתוח את חברת ה-R&D פה בישראל עם הטלנט הישראלי את חברת ה-M בחול, אבל את ה-IP להשאיר פה בישראל, מבחינה מיסוי זה יותר נכון, ובסופו של דבר, כל הנושא הזה של רילוקיישן ויציאה לחול, לאור זמן אני חושב שזה דבר שהוא, הוא לא דבר, הוא דבר טוב לישראלים, כי חבר'ה שחוזרים, ואם התחככו בשוק הבינלאומי וראו איך מתבצעים התהליכים בעולם, לא רק שהם מועלם ולמדו עליהם ומישהו סיפר להם, אלא ממש חוו את זה, אני חושב שהם מביאים חזרה המון המון ידע, זה ידע שחסר לנו בחלק מהסקטורים, לדוגמה היום בתעשיית התרופות, אין לנו באמת שרשרת למעט טבע שהיא חברה גדולה בתחום התרופות, אין לנו שרשרת של חברות שפיתחו תרופות,
נכון. טוב, זה תהליך מאוד ארוך, מאוד יקר, עם משאבים מאוד גדולים.
נכון, אבל אין בישראל היום את השרשרת הניהול של אנשים שעשו את זה בעצמם, וקדר שלם של מנהלים שיכולים להרים חברת תרופות, זה אחד המכשולים.
אני אחזור עוד פעם קצת לדיפ-טק, כי הוא דבר מהותי וחשוב, כי אני רוצה לציין שבסופו של יום, גם כשחברה נרכשת או מושקעת על ידי איזושהי חברה בינלאומית גדולה, עדיין הם שומרים על הפעילות בישראל, כי הם מבינים שלהון האנושי פה יש ערך מאוד מיוחד. זאת אומרת, ההון האנושי, עצם זה שהוא קיים כאן, זו סיבה טובה מבחינת הגוף הכלכלי הגדול להישאר עדיין בישראל. אז אני חושבת שכן, לישראל יש יתרון מאוד גדול, בעיקר בהון האנושי, שנותן, זאת אומרת, אני חושבת, לתעשייה הזאת, את האפשרות להתפתח ולגדול לממדים יותר גדולים. אז אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה, שעדיין צריך לטפח אותה, שההון האנושי בתחומים האלה, זה הסיבה העיקרית שחברות גדולות נשארות כאן. אז
אני ממש רוצה לחזק את מה שאת אומרת. יש בישראל היום נוכחות של כ-500 מולטינשנל שפתחו, בחרו לשים את לפתוח חברות בישראל או להישאר בישראל דרך חברות שהם קנו ולהשאיר את הפעילות פה בארץ. אפשר לדבר על הענקים האמריקאים, על אפל, על גוגל, כמובן אינווידיה, כולם פה, מייקרוסופט, אינטל, ואפשר גם לדבר על תעשיות הרות, מרק לדוגמה, בדיוק ישבתי עם מנכ״ל מרק לפני שבוע וחצי בוויף, ויש להם 6 סייטים בישראל, שכולם סביב רכישות שהם עשו בעבר, והם רק חושבים איך המוכרים, ומפתחים את הפעילות פה בארץ.
הם מעסיקים למעלה מרבע מיליון עובדים אצלם, ה-500 חברות האלה, כשהם המעגלים היותר רחבים, כל אחד מהם מייצר עוד 2-3 משרות מסביב. אז אין ספק שזה מנוע חשוב ביותר.
בהחלט.
אני רוצה דווקא לחזור לעניין של המימון שהרשות נותנת, כי אנחנו פוגשות את זה הרבה, שבאמת חברות שאנחנו מלוות, הרבה פעמים מגיע הרגע שהם מחליטים באמת להגיש בקשה למענק מהרשות.
כן.
אני חושבת שנוצר איזה מוניטין לתהליך שהוא קצת מסובך אולי, והרבה חברות אולי קצת חוששות ממנו, ואנחנו כמי שמכירות התהליך יכולות להגיד שדווקא הוא מאוד ידידותי, והייתי רוצה שאולי תספר עליו קצת, כדי להוריד את החסם ליזם הבא.
אז התהליך באמת הוא תהליך מאוד ידידותי, אני חייב להגיד אל מול משקיעים פרטיים, אני חושב שאנחנו אפילו ידידותיים יותר, מבחינת התהליך, מבחינת השקיפות, וגם מבחינת מהירות התגובה.
נכון.
ואנחנו עושים מאמץ מתמשך, להמשיך ולשפר את השירות, גם האופן שבו פונים, גם הרספונסיביליות שלנו, גם היכולת אפילו להרים טלפון ולשאול שאלה, הכל קיים היום ברשות. תהליך הוא תהליך של הגשה, של בקשה, בקשת מימון לכל אחד ואחד מהמסלולים, יש הסבר מאוד מפורט באתר של הרשות, גם בעברית וגם באנגלית, איך פונים אל הרשות. חלק מהיזמים הם מגיעים ממשקיעים, והם רוצים שיש שקיפות מול המשקיעים, משקיעים לא דוברי עברית, חשוב מאוד שהמשקיע שמגיע עם היזם, יבוא ויבין את כל התנאים שהם מתבקשים ממנו, על מנת שהמדינה תתמוך. חשוב מאוד להדגיש, המדינה לא מבקשת אקוויטי, היא נותנת מענק, והיא שותפה מלאה במקרה שהמיזם כשל. אם, וכמובן כולנו מקווים שהמיזמים יצליחו, בכל מיזם שמצליח, מה שאנחנו מבקשים, שהיזם יחזיר את המענק במקרה של הצלחה, מתוך המחירות שלו, עם ריבית מאוד מאוד קטנה, שזה הריבית הבין-בנקאית שנהוגה פה בישראל, וכדי שנוכל להמשיך ולתמוך בחברות נוספות. אבל ההשקעה שלו אל מול אקוויטי בצורה מאוד מאוד שקופה, היא, אני חושב שהיא אלטרנטיבה מדהימה.
הלוואה בתנאים מאוד נוחים.
כן? זה לא הלוואה, זה הלוואה, זה מענק.
זה מענק.
זה הלוואה שופעת למענק אם העסק לא הצליח. אף אחד לא בא ליזם ואומר לו, בוא תשבת את החנות או את הבית או את הרכב.
אבל אתה גם נותן, זאת אומרת, את הכסף הכל כך חשוב בשלבים המוקדמים, איך מבחינת הרגולציה? זאת אומרת, אתה מצמצם את הסיכון בשלב שהסיכון הוא הכי גבוה בסיד או בפרסיד, ומבחינת הרגולציה בישראל, זאת אומרת, אלה שני הפרמטרים החשובים כדי להקים חברות כאלה?
אז אנחנו בסקטורים שבהם אנחנו רואים שיש חסמים רגולטוריים, אנחנו נכנסים ויושבים עם הרגולטור בישראל, על מנת לתת את התנאים הכי נוחים ליזם בשביל להרים את הסטארט-אפ שלו. זה מתחיל כמובן בחלק המיסוי. אנחנו חייבים לוודא, ואנחנו כל הזמן מוודאים את זה באופן מתמשך, שהחקיקה המיסויית בישראל היא תהיה לא פחות טובה, או התנאים שהמשקיע מקבל בישראל יהיו לא פחות טובים מאשר השקעה במקומות אחרים. א', חשוב לנו שההשקעות יגיעו לישראל, וב', אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שבו משקיע יבוא וליזם ויגיד לו, אני משקיע בך, אבל בוא תפתח את החברה בפאלו אלטו, או בבוסטון, או בניו יורק. ומשם אנחנו מתקדמים לתהליכים של רגולציה, ממש בתמות או בתחומים טכנולוגיים מסוימים. לדוגמה, אנחנו יצאנו עם מיזם הרחפנים, שנכנס לפאזה השלישית של הפאזה האחרונה, שבו אנחנו בנינו את כל המעטפת הרגולטורית, שמאפשרת לרחפנים לטוס מעל אזורים אורבניים צפופים. וזה אומר חקיקה ותקנות שמתבצעות גם על ידי משרד התחבורה, וגם על ידי רשות שדות התעופה האזרחיים, הבאנו את כולם למקום אחד, יצרנו מגרש משחקים שמנוהל על ידי נתיבי איילון, והיום יש ממש מעטפת מלאה רגולטורית על מנת להטיס רחפנים על אזורים אורבניים. אותו דבר אנחנו עושים עם משרד הבריאות בנוגע ל מוצרי מזון מבוססי חלבון אלטרנטיבי על המדף, בסוף צריך שהמשרד הבריאות יגיד שזה בריא לאכול, כן, במזון שמיוצר מחלבונים, סלמון או בשר שהגיע, או רדי פיין מילק שיושב על המדף ומישהו רוצה לשתות אותו, רוצה להבין שהוא שותה משהו שהוא ולידי מבחינה בריאותית, ויצרנו את המעטפת עם משרד התחבורה, זה אומר אוטובוסים אוטונומיים, ואומר עוד דברים נוספים שבהם אנחנו יושבים יחד עם המשרדים הרלוונטיים, משרד החינוך, וממש יוצרים, משרד האנרגיה, ממש יוצרים את המעטפת כדי שהסטארט-אפים יוכלו להדגים, וכמובן לתת את האזרח בישראל יוכל ליהנות מהסטארט-אפים, אבל
חסמים.
אבל כן? צריך להבין, צריך להבין שמדינת ישראל היא מדינה קטנה, עם כל המיליוני התושבים שיש לנו פה, אנחנו בעולם הגלובלי, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו לא השוק שאליו החברות מכוונות או אמורות לכוון כדי לצמוח, אבל ברגע
אבל
ש...
אבל זה בטא סייט מצוין.
כן, אבל ברגע שהטכנולוגיה הוכחה בו ישראל, זה יופי של בטא סייט בשביל ללכת למדינה אחרת, ולהגיד אני בישראל מטיסים כבר תחפן פה ופה, עם כל הרגולציה מתאימה, ובוא נשכפל את זה. או עם הסלמון מבוסס חלבונים אלטרנטיביים וכן הלאה.
אני חוזרת למענקים, כי כן חשוב להדגיש שיש כל מיני מסלולים, שאין מסלול אחד לכולם, זאת אומרת, יש כל מיני מסלולים שיכולים להתאים, נכון? לפי אזורים במדינה, לפי אוכלוסייה מסוימת, קידום נשים, זה משהו שהרשות מאוד עסוקה בו, ואנחנו בהחלט זה משימה משותפת, אנחנו אגב נתון די מדכא מהעולם על קניין רוחני, מעל 80% מהממציאים ברמה הגלובלית הם גברים. אז באמת אחת המשימות שלנו זה לקדם נשים ממציאות, ואולי תספר טיפה, כי אני חושבת שזה כן יכול לתת יתרון, אם מישהו אומר, רגע, אני גר בקריית שמונה, אולי יש לי איזה יתרון או משהו
כזה. אז יש לנו באמת מסלולים שפתוחים לכולם, כאשר באזורים גיאוגרפיים מסוימים, או בסקטורים מסוימים, יש לנו אפליה מתקנת. זאת אומרת, אם היזמות היא יזמות נשים או מיעוטים.
נשים בפריפריה בעיקר.
או אם אנחנו בפריפריה, ודאי שהיום אנחנו מדברים על עוטף עזה ועל חבל תקומה, יש שם עדפה מתקנת עם מענקים שהם מענקים גדולים יותר. זאת אומרת, אנחנו לא מתפשרים על המצוינות הטכנולוגית. הסטארט-אפ חייב להתחרות בסופו של דבר בעולם. אנחנו לא מחפשים פה כרגע לייצר סיבסוד במקום לא נכון. אבל אנחנו כן נותנים תיעדוף במענקים חברות באזורים הגיאוגרפיים האלה מקבלים, כמו שהזכרת בקריית שמונה או בעוטף עזה, או לחילופין יזמות נשים מקבלת תעדוף במענקים שמקבלים, בהחלט.
ככה מייצרים
אנחנו,
מציאות.
כן, נכון, נכון.
זאת אומרת, איך
שאנחנו,
מוצאים את האיזון
אנחנו פה
באמת?
אנחנו פה בקשל שוק, שאם אנחנו היום, הכנסת את הפרט הזה, אז בואו ככה נרחיב אותו, היום שליש מעובדי הייטק עם נשים, שני שליש גברים. זאת אומרת שיש לנו עוד שליש באוכלוסיית אנשים שיכל לעבוד בסקטור הייטק, גם כמובן להסתכר טוב ולהרים את כל רמת החיים של התא המשפחתי שלו, אבל בעיקר כרגע ברמה הלאומית להרחיב את הפעילות הכלכלית בישראל, לייצר צמיחה מאוד מאוד משמעותית, צמיחה שלא מנוצלת. חשוב מאוד לראות איך אנחנו דוחפים את זה קדימה, כל אחד מהמגזרים, מהגופים הממשלתיים בזווית שלו, אנחנו בזווית שלנו.
וישראל נתפסת כמדינת שוק חופשי אמיתי, שפחות מעורבות ממשלתית, יותר כוחות שוק, גם בעולמות האלה של ההייטק, ובתחילת הדרך של היזמים וכן הלאה?
כן, אנחנו סך הכל, הצמיחה היא צמיחה מלמטה למעלה, אנחנו, הקולות הם קולות פתוחים, הסקטורים הטכנולוגיים מאוד מאוד מגוונים, אנחנו קוראים ליזמויות בכל התחומים, ואנחנו מגיבים לכוחות השוק, אנחנו לא קובעים מראש שתקציב מסוים ילך לאזור מסוים. מעבר לזה, מנגד, יש לנו כן תוכניות שהן תוכניות לאומיות, שבהן אנחנו מאגדים משאבים של מספר גופים במדינה שכולם נוגעים סביב תמות טכנולוגיות. אני אתן לדוגמה שמספר תוכניות טכנולוגיות, יש סביב ה-AI, סביב הקוונטום, סביב ה-Bioconvergence, שזה תהליכים של תהליכים מאוד מאוד גדולים, סביב האירועים האלה מתאספים מספר גופים בפורום שנקרא פורום טלם, הוא מרכיב את ות"ת, שמייצגת את ההשכלה הגבולה, את האקדמיה, דרך משרד החינוך, יש שם את משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, משרד הביטחון דרך מפת, ואגף התקציבים באוצר, שהוא גם כן שותף לתהליך, ואומר אם כולם פה מסנכרנים ביחד, כמובן שהרשות לחדשנות, כן? והמשרד האוצר, ואומר אם כולם מסנכרנים ביחד, גם נותן תוספת תקציבית, אנחנו מסתכלים על הוקטורים האלה, מהכשרה של הטלנטים באקדמיה, ועד יצירת התשתיות, בישראל שישרתו גם אקדמיה, גם משרד ביטחון, וכמובן את תעשיית ההייטק, מסכימים על אותה תוכנית לאומית, ורצים איתה קדימה, ואז באמת לאותם חברות, בתחומים האלה, יש גם איזשהו אדג', כיוון שהטלנט מוכשר בצורה יותר מרוכזת או מועצת. התשתיות שמוקמות פה ברמה הלאומית, הן תשתיות שנותנות מענה, וזה באמת, פה אנחנו מסתכלים כן מלמעלה למטה.
מדהים, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, זה עבר נורא 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 מהר, אנחנו יכולים לדבר פה עוד שלוש שעות, אז לי יש על הסיום, אבל אני אתן לך קודם שאלה אחרונה לסיום אם יש לך.
בשרשרת החיים הזאת, אני חושבת שבאמת נבנתה עם הזמן, והיא נבנית לאור התוצאות, היא נבנית מצוין. מה היית משפר בשרשרת, שהיום בתפקיד שאתה נמצא, והיית גם פה וגם שם וכן הלאה, על מה היית שם את הנקודה?
אני חושב שהיום הרשות צריכה, המדינה, הרשות צריכה להסתכל על שלושה וקטורים מאוד מאוד מרכזיים, אחד כבר הזכרתי, זה הנושא של המדידה, לבוא ולהבין איפה התרומה של השקל השולי שמוקצב לרשות, לוקחת במדינת ישראל קדימה מבחינת תוצר לאורך זמן. אני חושב שאנחנו נמצאים היום בתת תקצוב של הרשות לחדשנות, כשאנחנו מסתכלים על תקציב הכללי, היום התקציב שלנו בשקלים מאוד דומה למה שהיה לפני 20 שנה. יש איזושהי תוספת קטנה בשנתיים שלושה האחרונים, אבל זו תוספת שהיא פחות משמעותית, ודאי על רקע של עלייה הרחבה התקציבית שהתבצעה, ועל רקע של שחיקה של השקל. אני חושב שאנחנו נמצאים בתת תקצוב, וכשיהיה לנו את המספר הזה מול העיניים, אז אוכל כבר לדון ולדבר על סביב שציב נתונים יותר מבוססים, אני בטוח שנעשה את העבודה, וזה יגידו לא ככה מודדים, צריך לדוד אחרת, אבל לפחות נתחיל תהליך. הדבר השני זה לייצר יותר שטאפים בינלאומיים. אני חושב שתעשיית הדיפנס מצטיינת בזה, בהובלה של מפת, אנחנו חייבים לחכות את התהליך הזה, וראות איך לוקחים ומייצרים אג' למדינת ישראל, ככה שברמה הלאומית אנחנו מגיעים להסכמים מול מדינות אחרות, שכסף מגיע לפה לייצר פה IP שמשמש את שתי המדינות.
האקדמיה גם כן, אני חושבת שאיזשהו מגזר שכן יודע לעשות את השיתופי פעולה האלה.
כן, אבל אני מדבר, זה נכון, עושים מחקרים משותפים מדהימים, יש שיתופי פעולה בין חוקרים בישראל לחוקרים בחול, אבל אני מדבר על כסף גדול שיגיע לפה, לטובת, בסקאלה תעשייתית, ככה שנעשה שהוא leverage לתעשיית האתיק הישראלי בהסכמים בין מדינות, והדבר השלישי זה לחשוב איך אנחנו מייצרים יותר פעילות של חברות תעשיות גדולות. אני חושב שחברות תעשיות גדולות יש להם יתרון בהרחבה גיאוגרפית, זאת אומרת, כשחברה מגיעה מעל עושה דגול של 1,000 עובדים ויותר, היא יכולה לדבר על סייט נוסף, שהוא לא באותו קמפוס, זה משהו שהוא יותר לגיטימי, ואז היתרונות או הצעות שהמדינה נותנת, דרך משרד הכלכלה בדרך כלל, להקמה של מפעלים בפריפריה, עם העידוד, יגיעו לכדי מימוש במקומות שהם יותר יעודדו צמיחה, בסופו של דבר, אם באים חברה של 100 איש, ואומרים להם, בואו תקימו סייט נוסף בבאר שבע, תמורת איזשהו עידוד מסוים, זה לא משהו שבכלל עולה על השולחן, כי זה לא רלוונטי מבחינת תפעולית. רגע שמגיעים לחברות גדולות, זה כן קורה. ובחברות גדולות, מספר המועסקים, שהם לאו דווקא מועסקי טק, הוא הרבה יותר גדול. וזה מייצר leverage לכלל התעשייה, שתוכל לבוא וליהנות מתעשיית ההייטק. זה ככה שלושה פילרים שאני חושב שצריך לייצר קדימה.
אני רוצה שאלה לסיום שלי גם, אני אוהבת לשאול את האורחים החכמים והמנוסים שלנו, אם יש להם עצה אחת, אלון, ליזם צעיר, יזמית צעירה שמקשיבים לנו עכשיו, עצת זהב כזו שלך.
אני חושב שיש שני דברים, דבר ראשון זה להעיז, להאמין בעצמך ולחלום ולנסות ולהעיז. הדבר השני, זה לפני שקופצים על מים, זה לדעת להתייעץ. זאת אומרת, יש לנו לפעמים את תחושת הביטחון מהצד השני, כן, שאנחנו יודעים הכל ולא ילמדו אותנו, ושווה לעשות חריש עמוק בבנצ'מרק, מה קורה בעולם, איפה היתרון היחסי, למה זה נכון לי לעשות את זה, או איך אני מייצר לעצמי יתרון יחסי לפני שאני יוצא לדרך, כי לפעמים זווית של שתי מעלות במעלה הדרך יכולה לקחת אותי למקום אחר לחלוטין, והחוכמה היא להיכנס באזימות הנכון כש מתחילים עם היוזמה, עם ההמצאה, עם החברה.
אבל גם לא לפחד מכישלון.
לא, לא.
זאת אומרת, אני חושבת שכישלון זה חלק מתהליך למידה.
זה חלק מהתרבות שלנו.
בסיום כל פרק אנחנו נציין שלושה דברים שצריך לקחת מהפרק. כששלושת הדברים שאפשר לקחת מהפרק הזה, זה קודם כל יזמים ויזמיות. הרשות לחדשנות היא גוף חשוב, שיש לו הרבה איך לסייע לכם, חשוב להכיר, כן, חשוב להכיר ולנצל אותו במרכאות, להשתמש בו, לדעת להשתמש בו, ופני העולם והמדינה לדיפ-טק, כמו שדיברנו על זה בהרחבה, שהוא תחום מרתק, ואני חושבת שבאמת לישראל יש הרבה מאוד יתרונות, אז זה קרקע מאוד פוריה לצמוח בו, וכמובן מי אני שאני, אבל קניין רוחני זה חלק בלתי נפרד ממנו. תודה, תודה
אלון. תודה אלון, עד כאן לפרק הזה, אני ממש מזמינה אתכם להזין לעוד פרקים של לתפוס את הפטנט בכל הפלטפורמות, בספוטיפיי ואפל פודקאסט, כמובן ביוטיוב, בערוצים של קבוצת לוצאטו ורדיוס 100FM. תודה לצוות באולפן, תודה אתי, תודה אלון שוב.
תודה, היה כיף.
תודה לכם, היה כיף.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.